Yeah. אני התבלבלתי אותי. טוב. ואמר, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה. שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור. וכיוצא. ואמר, שאפילו אותם האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד, שנלכדו במצודה רעה, עד שרגילין בעבירות חס ושלום רחמנה ליצלן, רחמנה לשזבן. אף על פי כן, הכוח של התורה גדול כל כך, עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם חס ושלום. ואם יעשו להם חוק קבוע, וחיוב חזק ללמוד בכל יום כך וכך, יהיה איך שיהיה, ודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה. כי כוח התורה גדול מאוד. וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה, בלי שום חוכמות כלל. רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה בפשיטות. דהיינו, להרבות בלימוד התורה ולעשות מצוות הרבה בכל יום, ולהרבות בתפילה ותחנונים תמיד. והכל בפשיטות, בלי שום חוכמות. יזהיר מאוד להיות בשמחה תמיד. הרבה מאוד לדבר עמנו מזה, מעניין שמחה, כמבואר בספרים הקדושים. אך יותר מזה, יותר ממה שמבואר, הרבה לדבר עמנו בעל פה. ויזהיר מאוד בכמה עזרות וכמה וכמה פעמים להיות אך שמח תמיד. אז, ואמר, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור, חיוצא. כלומר, יש כוח גדול מאוד להסדרים. אולי אברהם יצחוק הוא יכול לספר לנו על זה. נכון, יש לך סדרים? אני פחות יכול לספר על זה, לצערי הרב. זה מגינת ליבי. אבל זה ראיתי בחיי, שמי שיש לו קביעות, אז לא ייפלא ממנו דבר. לספר שני סיפורים. סיפור אחד, היה לי חבר, למד איתנו, לפני כן אני צריך להתוודות שאני מחזיק בעצמי, שאף על פי שאני לא תלמיד חכם גדול, אבל יש לי ידע כללי חצי גרוש בהרבה נושאים בתורה. אתם יודעים מה זה ידע כללי חצי גרוש? כאילו אני מכיר את המושגים ככה, פחות או יותר. וזה היה לי כבר, כן, אני... קיצור, היה לי חבר, אני זוכר אותו מגיע, מרחובות שלומי שער רבני, מכיר אותו בעל תשובה, לא יודע כלום על הנשמה שלו. הוא הגיע עם כפכפים, אני זוכר אותו עם איזה מכנסי שלושת רבעי עם קוקו. אחרי שנה הוא לומד אצלנו בישיבה בטיפרח, בישיבת נחת רוח. דבר איתו, הבן אדם מבין בכל תחום ביהדות, כל תחום ממש, אתה... נחמיה, מה מנחת נסחים של כבש? תלוש כזה, נכון? מה זה קורבן הלוויה? יש נושאים שאנחנו ככה, אם אנחנו לא, זה, אנחנו לא מבינים בהם. הבן אדם, איפה שאתה לא מדבר איתו, הוא מתמצא.
למה אתה
אומר
בקודשי?
למה בקודשי? זה בכלל לא קשה, סתם, זה דמיון שלנו שזה קשה, לא משנה. אמרתי לו, תגיד לי, מה הסוד שלך? לפני שנה באת, אני זוכר אותך עם כפכפים עם קוקו, מה הסוד שלך? איך השגת כזה ידע? הוא אומר לי, נגיד לך את האמת, למדתי במתינות וביסודיות רש"י על התורה, אבל חוק ולא יעבור. רש"י על התורה. כל יום למדתי את הראשון, שאני לפי הסדר של הימים של השבוע, אבל ברצינות, זה הסוד שלי. זה סיפור אחד. סיפור שני, פעם הרב יהושע סיפר לנו שהוא בא לרב יצחק גינזבורג. אמר לו, אני לא מצליח קביעות. כי זה בעצמו קושייה. רבנו אומר, נחשפתי להביא את העולם אל עשייה. לעשות חוק ולא יעבור. אבל איך עושים חוק ולא יעבור? מחר אני שכחתי מזה ונזכרתי בערב. מכיר כזה דבר? אתה כל הסדרים שלך עושה כל יום.
לא, לא הבנתי עוד.
שכחתי מהסדרים שלי ונזכרתי בערב. ולא עשיתי אותם. מה אני עושה עכשיו? אני עייף, אני רוצה לישון. איך עושים חוק ולא יעבור? דרשו, מה זה אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. שמי שיש לו קביעות בתורה, אז יש לו חורין.
תמיד יש לו חורין.
אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מי שיש לו קביעות דף יוי, אז תמיד יש לו חורין. יש לו חורים בלימוד, הדף הזה לא למדתי, את הדף הזה לא למדתי. אין לך בן חורים אלא מי שעוסק בתורה, מי שיש לו קביעות של תורה, אז יש לו חורים. ביבמות לא למדתי את הדף הזה, כתובות, עכשיו זרחים על דרך דרוש. אבל איך מגיעים להתמדה? אז אני באמת באמת אני אומר לכם מכל ליבי, אני לא ראוי לדבר על זה, אבל אספר לכם סיפור, מה אכפת לכם? אז הרב יהושע סיפר שהוא בא לרב יצחק עם השאלה הזו. איך משיגים קביעות? איך באמת, תן לי עצה, איך להגיע לקביעות? אז הוא אמר לו, לא יודע שום עצה על זה. אם תמצא משהו, תבוא להגיד. איך הוא אמר לו בתחילה? אחר כך הוא אמר לו, שבצטל קטן של רבי אלימלך, כתוב, שאם אתה מוסר על זה נפש 40 יום, על קביעות, אחר כך יהיה לך הרבה יותר קל. אם יש לך איזה קביעות ואתה מוסר עליה נפש 40 יום, אחר כך זה יהיה הרבה יותר קל. אז אני לא אומר את זה מניסיון, ממש לא. אבל ככה רבי אלימלך אומר. בכל אופן, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור וכיוצא. ואמר שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד שנלכדו במצודה רעה, שרגילים בעבירות חס ושלום, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, אף על פי כן הכוח של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם חס ושלום. ממש רואים את זה, ממש רואים את זה בעיני בשר. כל מיני אנשים רחוקים, מלוכלכים, שהם רק מתחילים ללמוד תורה, פתאום אתה רואה את הרצון שלהם במקום אחר. רבי נחמן פה אומר דבר מאוד חשוב, בפסקה, בחלק השני של הפסקה הוא אומר את זה עוד יותר, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו כל הזמן חושבים שהאדם נמצא כאן, זה הבן אדם, באמת באמת זה מה שאנחנו חושבים, הכל במחשבה. רבי נחמן אומר זה לא הבן אדם, זה רק חלק בן אדם, הבן אדם זה כל כוחות הנפש. ואתה לא יכול להוציא בן אדם מהשאול תחתית אם אתה מדבר רק פה. בשביל להוציא בן אדם מהשאול תחתית, אתה צריך, כאילו, זה מה שרבנו אומר בפסקה השנייה. ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק ללמוד בכל יום כך וכך, יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה, כי כוח התורה גדול מאוד. ממש רואים את זה, שאין היצר שורה בלב הפנוי מן החוכמה. ומי שיש לו סדרים, זה ממש עוזר לו בהתמודדות עם היצר. הלימוד תורה ממש עוזר, והסדרים עוד יותר. וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה, בלי חוכמות כלל. מה רבנו מתכוון? יש אנשים חושבים, אם אני אבין את זה טוב, הוא שר. איפה הוא שר? הוא שר פה. קושי שומעים אותו שר. הוא שמח. איפה הוא שמח? הוא שמח בלב. הוא צועק אל השם. איפה הוא צועק? בלב. הבן אדם זה לא בשכל. הבן אדם זה גם בחיים. בשביל לצעוק לשם אתה צריך לצעוק בפועל. בשביל לשמוח אתה צריך לשמוח בפועל. אתה צריך לרקוד. הגוף שלך לא יודע מזה שאתה שמח. ורבי נחמן מדגיש פה על עבודה מעשית. זאת אומרת, אני לא מדבר על כוח החוכמה שיש בתורה. רבי נחמן אומר, מה שיוציא אותך מהקליפות, זה לא כוח החוכמה שיש בתורה, זה גם נכון, גם כוח החוכמה. אבל פה אני מדבר על עשייה, כלומר הקביעות והשקעת זמן והדיבור מזה, והישיבה על זה, וההתעסקות עם זה, גם מה שלא נוגע למוח. אתה רואה אנשים פשוטים שהם לומדים חוק לישראל והם לא מבינים כמעט כלום, וזה עוטף אותם בקדושה. התורה היא לא רק חוכמה, התורה היא אור, היא אור מקיף, וכל איבר שמשתתף ב, ב, בסיפור הזה של התורה, הוא נהיה מואר. מה? בגלל זה מתנוענים בלימוד, בגלל זה רוקדים, בגלל זה מתפללים, בגלל זה צועקים. זה לא עזר לצעוק, רבי נחמן אמר שאפשר לצעוק, אבל הוא הדגיש שזה צעקה ממש. אם זה לא צעקה ממש, זה לא צעקה. ובשביל לצעוק באמת צריך להתאמן קודם כל בצעקה ממש. סיפרתי לכם את הסיפור הזה? על התשובה ותפילה וצדקה? לא. אז איזה סיפור סיפרתי לכם? מה? אז אני אולי התכוונתי לספר, אולי סיפרתי. למדתי בישיבת נחת רוח אצל הרב טוניק. הייתי אומר, ותפילה ותפילה וצדקה מעבירים תורה גזרה. והייתי אומר את זה בכל. טוניק אמר לי, אתה לא מבין למה אני מתכוון, אני רוצה שאתה תצעק את זה מכל הלב. אמרתי לו, איך אני עושה? הוא אמר לי, תלך לוואדי, שאף אחד לא שומע לך, ותתאמן בלצעוק את זה, לצעוק! הכי חזק שאתה יכול! יום אחד הייתי, גם כן, מאוד 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 טעום. התקשרתי לחבר טוב. אמר לי, אתה צריך לצעוק אל השם. זה לא יעזור שאתה ספר לי את הסיפורים ואומר תהילים. אתה צריך לצעוק, יפשו אותו, עם מלוא הגרון, לצעוק. אנחנו לא מחשב, אנחנו לא מעבירים אינפורמציות. חיים. אנחנו חיים, אנחנו צריכים לחיות מול השם. אז פה רבי נחמן מדגיש את העבודה המעשית שיש בתורה. לא את ההבנה. הוא לא אומר פה לחדד... נמשכתי להמשיך, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה, על העשייה שבתורה. זה שאתה תחייב לכך וכך הלכות בכל יום, גם אם תבין אותם יותר, גם אם תבין אותם פחות. הכוח הזה של ההתחייבות, זה מהיר את הנפש.
לא צריך להבין את זה. לא, אולי אני אכריח את עצמי לרקוד, אני
אכריח
את עצמי. אני
מחכה
שזה
ירון
בפנים, כאילו, אני
אכריח
את עצמי
לרקוד,
זה לא...
מרגיש שזה
שמח.
כאילו, זה
העניין זה להזיז את הגוף.
לא, נניח לרקוד, בסדר, אני מבין אותך. כאילו, אם אתה לא שמח, מי שעושה סדר בריקוד זה נראה עלוב. אבל קודם כל, צריך לדעת שלשם צריך להגיע. זאת אומרת, אם לרקוד זה מעלה, אז צריך להגיע לריקוד ממש. לא כאילו, אני אגיע לשלב שבא לי לרקוד וזהו, הגעתי לתכלית. לא, צריך לרקוד, צריך לשמוח. צריך שבסוף השמחה תזיז את האיברים. וגם, אני אומר, אז אני מסכים איתך, אני ראיתי כל מיני מעגלים שהם תוצאה של קביעות, הם נראים מאוד עלובים ומאוד מסכנים, וכל קשר ביניהם לבין שמחה הוא מקרי. יש כאלה שיש להם מנהג לרקוד אחרי התפילה. מנהג, אז בהתחלה זה, יש בזה חיות, אחר כך... נהפך להיות איזה משהו שעמם ורק, שכל מישהו בעל נפש לא סובל את זה. אבל צריך להגיע לריקוד, צריך להגיע לריקוד ממש. ורבי נחמן פה מדבר על תורה. על תורה. זאת אומרת, חוץ מהכוח של ההבנה של התורה, יש כוח בדיבור של התורה. אני רוצה להגיד לכם, אני לא מכיר הרבה את התורה הקדושה, אבל אחד הדברים הכי נשגבים שהיו לי במפגש שלי עם התורה, היו שנים שלמדתי הרבה הרבה גמרא, והיה לי אור גדול, אבל אחד הדברים הכי, אין ארוך אליהם, במפגש שלי עם התורה, זה הייתי, בתפרח היינו קמים ותיקים כל יום, והייתי קורא בתורה, והייתי חדש בקריאה בתורה, לא הכרתי את הפרשות. הייתי צריך להכין המון, אני ממש יסודי, וגם אני קשה הבנה. אני קולט לאט. אז כל פרשה הייתה לוקחת לי כמה שעות להכין אותה. עכשיו זה כבר קל לי, כי אני כבר מכיר. אבל אז והיינו צריכים להתפלל ותיקין. אז הייתי קם באחד וחצי, שתיים בלילה, ומתחיל להכין את הפרשה. אף פעם לא זכרתי שאני צריך להכין את הפרשה לפני שבת. מעולם לא קרה לי דבר כזה שהכנתי את הפרשה לפני שבת. תמיד, אז הייתי קם בשתיים בלילה, הייתי מכין את התורה, את הפרשה. איזה מפגש זה עם, עם התורה? זה מפגש, הייתי אומר, בעיניים של בן ישיבה, זה מפגש עלוב, כאילו מה אתה מבין כשאתה קורא? אתה קורא רק את הפסוק עם הטעמים שלו. הייתי מרגיש שאני כולי מוצף באור. במשך שעות להגות את הפסוקים של התורה. רק להגות אותם. לא זוכר כזה אור בשום מפגש אחר בתורה. זה עבודה כאילו פשוטה. מאוד מאוד עמלנית וכאילו... איך כתוב שם? מלאכה ואינה חוכמה. זה מלאכה, זה לא חוכמה גדולה. פשוט לשבת ולדעת, זה כמו טוקי את התורה. הרגשתי את עצמי מוצף באור. אני זוכר שכשהיו באים, היו שם באיזה 4:30, באים להעיר למקווה שלפני התפילה, הרגשתי שמפריעים לי, כאילו, נכנסים לגן עדן שלי. רבי נחמן קורא לנו, בעצם זה מה שרבי נחמן אומר. הוא אומר, עזוב אותך מהמחשבה הזו שתורה זה רק חוכמה. תורה יש בה גם חוכמה, אבל יש בה עוד אורות. האור של העשייה, האור של הקביעות, האור של הדיבור, הוצאת חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם, אלא למוציאיהם בפה. זה אור גדול. בוא נקרא עוד פעם את הפסקה הזו, לפי דעתי, זה מאוד חשוב. וכל עיקר מגמתו וחפצו היה תמיד רק לעובדות ועשיות של קדושה, בלי שום חוכמות כלל. רק שנעסוק תמיד בעשיות של קדושה בפשיטות. דהיינו להרבות בלימוד התורה, ולעשות מצוות הרבה בכל יום. דבר נורא נורא חשוב. הרב קרליבך יש לו על זה כל מיני סיפורים. לפעמים אתה רואה תלמיד חכם, מה קדוש אצלו? הראש. ומה עם הרגליים? גבל, איפה הרגליים? יש לנו ראש מצוין, אבל גבל דף הרגליים. כן. יש לנו ראש מצוין, אבל גבל דף הרגליים. אתם מכירים? זה דיבור של רבי, של הרב קרליבך, ומי הלחין את זה, איך קוראים לו?
נו,
הדרום אמריקאי הזה.
דוב שומרים?
לא. אני יודע משהו, לא?
אמריקאי.
נכון שיש.
הדרום אמריקאי. נו.
לא, יהודה משהו, לא?
יהודה... לא.
דגלנס.
יהודה גלנס. בדיוק, יהודה גלנס. אז הוא הלחין את זה. אז הוא אומר, יפה מאוד שאתה לומד תורה במוח, אבל מה עם הרגליים שלך? אז אתה צריך... מה? צריך לעשות מצוות ברגליים, צריך לעשות מצוות בידיים, צריך ללמוד תורה עם כל הגוף, צריך את הפה שלך להשקיע, אחד לומד בשקט. מה אתה, נזיר? תלמד בפה. אדמור הזקן הוא כותב בהלכות תורה, תלמוד תורה שלו, שמותר לשתוק כשלומדים תורה רק אם זה עוזר להבין יותר טוב. אבל אם לא, יש חובה גמורה להגות את התורה בפה. גם הרמב״ם ככה כותב בהלכות תלמוד תורה. הרמב״ם פוסק להלכה שמי שלומד בשקט במהרה הוא משחרר, הוא שוכח.
אבל יש תגנה שהרבי ישותק.
מה?
שהרבי ישותק.
לשתוק זה נפלא, אבל כשלומדים תורה צריך להגות אותה בפה. לשתוק זה מעל התורה. לא, יש גם עניין בשתיקה. מי שיודע לדבר הוא גם יודע לשתוק. להרבות בלימוד תורה, לעשות מצוות הרבה, להרבות בתפילה ותחנונים תמיד, וכל בפשיטות, בלי שום חוכמות. אחד אומר, אני מכיר את הספר הזה, קוטי תפילות, אני מכיר את הרעיונות בו.
רגע.
תתפלל, אל תכיר, אל ת... תתפלל בעצמך, בלי שום חוכמות. והזהיר מאוד להיות בשמחה תמיד. והרבה מאוד לדבר עמנו מזה, מעניין שמחה, כמובן בספרים הקדושים. אך יותר מזה, הוא מתכוון כאן כמובן לתורה רש פבט, אך יותר מזה, הרבה לדבר עמנו בעל פה, והזהיר מאוד בכמה עזרות, כמה וכמה פעמים, להיות אך שמח תמיד. למה רבנו מצרף פה, או למה רבי נתן צירף פה בסוף את ההוראה על שמחה? כי זה גם קשור לאותו דבר, שהתורה זה לא איזה אינפורמציה. אם זה אינפורמציה, אז זה לא קשור לשמחה. התורה זה אור. אם זה אור, אז הוא מקיף אותך גם אם אתה לא מבין אותו לאשורו. יש ייחוד נשגב שנעשה דווקא כשמבינים, כמו שבעל התניא כותב בפרק ה'. יש ייחוד נשגב ונפלא שקורה דווקא כשמבינים את התורה. אבל יש ייחוד נפלא שקורה גם כשלא מבינים. כמו שאדמור הזקן כותב באותו פרק. גם כשלא מבינים, כשאתה מבין, אז אתה גם תופס את התורה. אז האור של התורה הוא גם מקיף וגם פנימי. אבל גם כשאתה לא מבין, הוא מקיף. כשאתה עוסק בתורה, אור השם חופף עליך. גם כשאתה לא מבין. ואם הגוף שלך כולו עסוק בזה, אז כולך מוקף באור השם. המורש, הוא כותב הרבה מאוד על העניין הזה של הקביעויות. הוא אומר שהוא זכה לכל מה שהוא זכה רק בגלל הקביעויות שלו. הוא מספר על הקביעויות שלו ואומר איך שכולם צחקו עליו ואמרו לו שהוא טמבל, מה הוא עובר על ספרים, הוא תולע על ספרים, מה זה עוזר. ולכל הוא היה בקי עצום בכל התורה כולה, ממש בקי גדול, הכל מקביעויות, חזר על זה עוד פעם ועוד פעם, כל חודש הוא היה גומר את כל השישה סדרי משנה, ועוד היו לו קביעויות מפה עד הודעה חדשה וחזור. פה לא מדובר על גדלות בתורה, רבנו פה לא מדבר על גדלות בתורה, רבנו פה מדבר על אור, להוציא בן אדם מעומק הקליפות. כשהוא יוציא בן אדם מעומק הקליפות, לא צריך דווקא את האור שלה, העיסוק בתורה הוא מאיר. תורה, אנשים שעוסקים בתורה הם מאורים.
הוא תגיד לנו משהו בעניין השמחה. לא, כי... כי... כל העניין הזה של להיות שמח תמיד, שזה לא משהו... זה די לא משהו אפשרי, כי אם אתה בן אדם שכל הזמן... מה שנקרא קו ככה, אז אתה בדרך כלל, מה שנקרא, שמעתי שהרב יצחק אומר, כאילו יש את החמור, שהוא, יש שור, יש חמור, הוא כל הזמן אותו דבר, וזה לא הגיוני, ויש את השור שהוא מנה דיפרסיה כזה סתם, בסדר, זה במילונים, אבל כאילו זה, כדי להרגיש שמחה אמיתית, אתה צריך להרגיש גם מרירות, כאילו כל העליות בשמחה תמיד, גם מה זה להיות בשמחה תמיד, אתה... בסוף יש את המצוות לעשות ולימוד תורה וזה, ואם זה לא עושה לך שמחה, אז אתה לא תלמד, לא יודע, כאילו. אוקיי. אני לא יכול לגרום לעצמי להיות שמח, זה משהו.
ואיזה סתם לצאת.
לראות מה עושה לי שמח, מה הפעילות בדבר.
קודם כל, הדיבור פה של רבי נחמן, אני מבין אותו, שוב, שזה אותו נקודה שהדגשנו קודם, שרבי נחמן הדגיש קודם. תורה זה לא אינפורמציה, תורה זה אור. צריך לעשות אותך שמח. זה לא... בן אדם לומד באוניברסיטה, מדעי המדינה, זה לא אמור לעשות אותו שמח. אם למדת תורה וזה לא שמח אותך, משהו דפוק. משהו דפוק שמה. זה לא אמור להיות ככה. אתה לומד תורה, אתה צריך להיות שמח. אם עשית מצווה ואתה לא שמח, משהו דפוק שמה. צריך להסתכל טוב להבין מה. זה לא מידע, זה לא אינפורמציה, זה אור. זה חוויה, זה מה שרבי נחמן, אני מבין בפסקה הזאת. תורה זה משהו שמקיף אותך באור. עכשיו לגבי השאלה איך אפשר, ברור שרבי נחמן לא מתכוון שאפשר להיות שמח תמיד. אומרים שהאנשים הכי עצובים זה הברסלב. כמו שהאנשים הכי גאוותנים זה החבדניקים. כי הם באים לרופא הגדול, הרופא אומן. אבל רבי נחמן אומר, אני מבין את זה כמו שקורה בעניין התפילה. אני קורא לך את הפסקה, כבר קראנו אותה פעם אחת. בעניין התפילה סיפר רבנו לזכרונו לברכה עמנו הרבה, והזהיר מאוד להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה, דהיינו, לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק, שיתה אוזנו היטב, היטב ישמע כל מה שהוא מדבר בתפילה, וזהו עיקר תפילה בכוונה. ולא היה מצווה להתפלל עם כוונות, וכו'. בקיצור, שיתה אוזנו היטב, היטב ישמע מה שהוא מדבר בתפילה. והמחשבות הזרות בתוך הבאים בתוך התפילה הם מצווים לבלי להשגיח עליהם כלל, רק שיעשה את שלו ויתפלל כדרכו, ואל ישגיח כלל על שום בלבול, ואל יחזיר פניו ומחשבתו אליהם כלל, כאשר מבואר מזה בספרים הנתפסים כלל. זאת אומרת, צריך להשיח דעת מכל הדברים, להתרכז לגמרי בתפילה. אתה ואני שואלים, איך זה ייתכן? אומר רבנו שורה הבאה, גם אמר רבנו זכרונו לברכה שאי אפשר להתפלל כל התפילה בכוונה כזו. רק כל אחד ואחד לא מתפלל כי הם קצת מהתפילה בכוונה. כנראה בחוש, אחד אומר כתובת בכוונה, אחד אומר פסוקי דזמרה בכוונה, אחרי הצבע הזה. רבי נחמן מעריך. אבל הוא אמר לפני כן שחייבים להתפלל כל התפילה בכוונה כראוי. אז הוא אומר לך, הוא נותן לך קודם כל מתכון, ככה זה צריך להיות. ברור שאי אפשר כל הזמן להיות שמח. אבל תדע לך שיש עניין גדול להיות בשמחה. כמו שאמרתי, אם התורה שלך לא מביאה אותך לידי שמחה, משהו שם לא תפור טוב. אולי אתה לומד וחושב שזה האדם. שוכח שהתורה צריכה לפגוש את כל האדם. את הנשימה שלך, את העקב שלך, את האוזן שלך, את כל חלקי הנפש. מה אני יכול לספר לך על העניין הזה של השמחה? יש משפט, מאיפה ממי לקחתי את זה? רבי נחמן אומר, הקליבך אומר, הוא פרש את דברי רבי נחמן, אז הוא אומר, אתם יכולים להיות עצובים, אתם יכולים להיות שמחים, אבל לעולם אל תשכחו את השמחה. כלומר, הוא מתכוון, כאילו צריך שבבסיס של הבן אדם תהיה, זה לא, אני אומר, זה לא כלפי הפסקה הזו, זה בכלל. מה שרבי נחמן כל הזמן מזהיר להיות בשמחה, צריך שהבסיס של האדם יהיה אופטימי. שיאמין בטוב, שיאמין בשינוי, שיאמין שאפשר להשתנות. שייתן צ'אנס לקשר עם ריבונו של עולם. שייתן לא להתייאש. זה קשור לצעקה של רבנו שאין שום ייאוש בעולם כלל. כאילו צריך להיות אופטימי, צריך להאמין שזה ילך. להיות מדי ריאלי. צריך להיות אופטימי, צריך להיות שמח, צריך לתת אמון. אמון זה אמונה. מי שאין לו אמון, אין לו אמונה. ברור שאי אפשר להיות שמח תמיד. צריך לדעת שזה... יש אנשים שהם חושבים שאם הם עצובים זה לא נורא. כאילו, מה זה לא נורא? כולם מרגישים שזה נורא, אבל כאילו... אין עדיפות על השמחה של השמחה, על העצבות, אלא החוויה הטובה. אנחנו נאמר לא. משהו דפוק ביהדות שלך היא מביאה אותך לידי עצבות. זה לא רק שיותר נעים להיות שמח.
לא, כשאתה בעצבות זה כן נכון, כאילו.
מה?
כשאתה בעצבות זה כן נכון.
שמה?
להסתכל בעין הזאת שם אותה קודם. כאילו, בכללי להבין ששמחה זה הכי חשוב, אבל כשאתה בעצבות אתה לא צריך עכשיו, וואי, זה לא טוב, אני לא בשמחה.
לא, לא יודעים.
כשאתה בעצבות הפוך, תסתכל על זה קצת, זה חוויה של עצב. זה חוויה של עצבות, זה לא מה שאני עושה שם משהו פחות טוב, זה באמת טוב, מה שאני בעצבות,
כן? תפלל על זה, נכון? תפלל על זה.
אבל כאילו...
לא להיות עצבות מזה שאתה בעצבות. זה הכי גרוע. אתה יודע, זה היצר הרע, הוא ממש אומן. שמתי לב, מה?
זה מה שהוא רוצה גם, הכי חטאים, שתשאר
לעצבות. בדיוק, בדיוק. וואו, וואו, זה אומן.
אני רציתי לדרוש.
אומר רבי נחמן, מה? רבי נחמן אומר, מה אמרת?
זה בעיה, זה רק לא דרוש. דרוש. יש איזה משהו נחמד להגיד.
בכבוד, 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 בכבוד. אני כל הזמן מדבר. אתה עוד לא שמעתי אותך.
זה נו. העולם הזה כמו ריברסי, מי שמכיר ריברסי, משחק.
פעם הכרתי, שכחתי.
נו, זה מלא עריכים, וכל הריח צד אדום, צד לבן. אני שם לבן, אדום לבן, ואז אדום מים צד נפח עוד לבן. אז...
כן, כן. אם יש לך אדום לבן, אז
שם באמצע.
מה שאני
אהיה באמצע. אז אם אתה מחובר להשם זה לבן, נפלת, נפלת, נפלת אדום אדום, אומר כזה שמח ועושה תשובה לבן, הכל נפח.
אז רבי נחמן הוא אומר זה כל כך עמוק וכל כך אמיתי. הסיפור של היצר רע להכשיל אותך בחטא זה לא הסיפור האמיתי. אם הוא מצליח דרך החטא שלך להפין אותך לעצבות, זה הסיפור. על זה הוא, למה הוא שם את עצמו לאורך ולרוחב שתחתה? החטא הזה לבד, הוא לא כזה הצלחה שלו. מחר אני אעשה 1,000 מצוות. אבל אם הצלחתי לעשות אותך עצוב, אתה בידיים שלי. ואם הצלחתי עוד, חוץ מלעשות אותך עצוב, אפילו לייאש אותך מאפשרות של תיקון, בכלל סגרנו בסטה. לכן רבי נחמן אומר, אז העיקר זה לשאוף לשמחה, ולא להיות אופטימי. להיות אופטימי, להאמין בשינוי, להאמין בטוב.
אבל יש פעמים שדווקא... אני אומר את הבעת, כאילו לפי מה שאני קצת מאמין מרבי נחמן זה שאם אתה עצוב אז כן, תצא החוצה, תתפרע כאילו.
מה, לצעוק להשם?
לא, דווקא, גם ילד שטות, מה?
ילד שטות גם טוב. ככה רבי נחמן...
לא לחטוא.
לא לחטוא.
כן, אבל זה מה שרבי נחמן אומר, מה זה מילד שטות? בשביל להביא לך, להביא אותך לשמחה?
אני לא יודע, אבל נגיד, אתה לא מתורע בעצבות, אולי לפי רבנו צריכים לצאת החוצה וכאילו, קצת לא יודע, אפילו לנשום אוויר אם זה יעשה אותך שמח, קצת לדבר עם החברים, כאילו, קצת להרפות מה... התאורה מכניסה אותך, או לפעמים אותי לסטרס כזה, אז באמת...
אני חושב שהפסקה הזו היא אור גדול, לא מציינו אותו. מה שחושב שזה אור גדול מאוד הפסקה הזו. הידיעה הזו שהתורה צריכה לדבר עם כל החלקים של הנפש, לא רק עם זה. ישיבה זה 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 מצב כאילו בעייתי קצת. עוסקים הכל פה. אז קודם כל אפשר לתקן את התפילות שלנו. למה שהתפילות שלנו לא יהיו כמו...
אבל גם תפילה, כאילו עשייה...
תפילה, סעודות, התוועדות. וגם כל יהודי צריך לבדוק לעצמו, לוודא לעצמו שיש לו בסדר יום, זמן שהוא צועק, זמן שהוא, נכון, זמן שהוא מתבודד, זמן שהוא מדבר עם השם, זמן שהוא שב.
מה לא יודע, הרב, אני מרגיש...
זמן שהוא עושה מצוות, עם הידיים ועם הרגליים, שהוא עוזר למישהו.
הרב, אני מרגיש הרבה פעמים ש... בישיבה, כאילו, אז אם אני מרגיש לעצמי זמן לדברים האלה, אז כאילו אני מבטא לעצמי, ככה אני מרגיש, זה הרגשה שלי, מה לא?
אני אומר שזה לא נכון.
אבל איך יוצאים מהרגשה, זה לא היה. הולכים להתבודד, טוב, כי אתה אין לך כוח עכשיו להשקיע בגמרא, אתה הולך עכשיו, אפילו אני אצא להפיץ, ואני ארגיש כאילו שזה פחות כאילו, בסופו דבר, כי גם אנחנו כל הזמן מחדים לנו שהערך הכי גדול זה לימוד, ובאמת הערך הכי גדול, אבל לפעמים יש... רוצים לעשות,
לפעול באמת עם הרעי. אני לא יודע איך מיישמים את זה בפועל. אבל אני רק יודע שהדרישה של רבי נחמן, שהתורה לא תיגע לנו רק במוח.
אז מה? לנו,
שהתורה לא תיגע, לא תיפגש איתנו רק בראש. תיפגש איתנו בכל האישיות. כל הגוף והנפש והרוח והנשמה, כולנו נהיה מוארים באור של התורה, של המצוות. ואולי יש פה... פה נקודה מאוד עמוקה, שזו תשובה כאילו לכפירה של הדור. כאילו, היהודים בעטו בתורה שהייתה מרוכזת פה. אני מדבר ואני אותו דבר, כאילו התורה, ואני מעביר לכם אינפורמציות. אבל אנחנו צריכים לתקן את התורה. התורה צריכה לגעת ליהודים לא רק ברציונל, צריך לגעת בכל היהודי. להדליק לו את הלב, להרים לו את הרגליים. הייתי חתן ביום החתונה שלי. בא אליי איזה מישהו, אומר לי, אריה לוי, אתם זוכרים את אריה, מכירים את אריה לוי מחברון?
אריה לוי?
כן. אז הוא בא אליי, אומר לי, ביניום, תרים גבוה את הרגליים. רבנו אומר, צריך להרים גבוה את הרגליים בריקודים שלך לפני הקלה.
מה, לא, בוא נצא.
לא, הוא היה חבר טוב שלי. צעיר ממני בשנתיים, שלוש. הוא כבר סבא, אני עוד לא. היינו חברים טובים מאוד. אז הוא אומר לי, תרים את הרגליים גבוה. צריך להרים את הרגליים גבוה. אני מרגיש כאילו, חלק ממה שהדורות שלנו נטשו את היהדות, ובגלל זה, זה בגלל שהתורה הפכה להיות רק רציונל. אנשים חיפשו תורה שמירה, עד היום קצת. אני מרגיש, זה שאנשים לא מקשיבים, ילדים בכיתה ז', לא תמיד מקשיבים בשיעורים, כי השיעורים שלי הם כל הזמן מדברים לרציונל. רגע, אבל התורה זה לא רק זה. אני זוכר, היה הרב יורם אברג'י, זכות להגן עלינו.
מי?
בכל בוקר, היו קוראים שם חוק לישראל. שום חוכמות. עשיות של קדושה בלי שום חוכמות כלל. כל אחד קורא את הפסוק ואת התרגום. אחרי זה את המשניות. בלי להבין, חלק הבינו, חלק לא הבינו. איזה אור היה שם, איזה קדושה היה שם. כולם יושבים, קטון וגדול שם. אין שוע ניכר בפני דל. זה חסר לנו בלימוד תורה שלנו. הייתי, פעם ניסיתי לחדש פה חבורה של חוק לישראל. זה היה כזה דבר נפלא. אם אחרי התפילה, יושבים חבר'ה, קוסטה, קצת עוגיות, יושבים ואומרים חוק לישראל. זה מקום, זה דבר גדול. טוב, יאללה, אנחנו...
סיימנו את זה?
פעולה,
לא סיימנו.
לכם יש מזל של ספרדי קצת.